זה כבוד גדול להציג בפניכם את הרב גלעד. הרב גלעד הוא בוגר ישיבות מרכז הרב, וגם כן ישיבת הר עציון וגוש עציון, וגם כן הוא עבד הרבה בצהל כתוך חייל, טנקיסטי אני חושב, נכון? טנקיסטי, וגם כן אחר כך כרב צבא, והוא הרב של קיבוץ לוי, והוא גם כן ראש ישיבת מעלה גלבוע, והוא עוסק הרבה בענייני הקהל בארץ ישראל. הוא מרצה נפלא, ויש לנו הזכות לשמוע ממנו על עניין של הדת לשים עכשיו. אז בלי שום הפרעות, כבוד הרב גלעד.
שלום לכולם. מה? לא, עוד לא. שלום לכולם. צהריים טובים. הוחלט שאני אדבר בעברית, אז זה מה שגרם לחוג האינטימי הזה, אני מבין. והנושא שאני אמור לדבר עליו זה על התופעה של מה שנקרא בארץ הדתל"שים, דתיים לשעבר. והאמת שאני חשבתי לפתוח, בכל זאת, כרב, בדברים של, שקשורים לפרשות השבוע, ואני אגיע לזה עוד מעט, אבל כשהייתי במטוס לכאן, שיניתי את דעתי, והחלטתי לפתוח לא בדברי תורה ופרשת שבוע, אלא בספר שקראתי במטוס. ספר שיצא לאחרונה בישראל, ועשה הרבה מאוד רעש. הספר נקרא "אלוקים לא מרשה". אלוהים לא מרשה. כתב אותו בחור בשם חנוך דאום. הוא עיתונאי בישראל. העברית שלי מובנת או זה מדי מהר? הוא עיתונאי בעיתונים בישראל, במעריב, היום הוא עבר לידיעות. הוא בן של אביו, היה הרב יחזקאל דאום, היה רב חשוב בציונות הדתית. הוא היה רב של רמת מגשימים ברמת הגולן, ואחרי זה הוא היה רב של תנובה. הוא למד את כל המסלול הדתי האולטימטיבי בישיבת מרכז לצעירים, אחרי זה בישיבת ההסדר במעלות. הוא התחתן והוא גר בגוש עציון, והוא מתאר בספר מאוד מאוד חושפני, מאוד פתוח בצורה אובססיבית כמעט, את התהליך שעבר עליו בעצם מהחיים הדתיים למקום שבו הוא נמצא היום. הספר הזה עשה הרבה מאוד רעש. הוא מאשים, זה בעצם ספר שבנוי מארבעה מכתבים. מכתב לאביו, הרב דאום, שנפטר לפני 15 שנה. מכתב למגזר, לציונות הדתית. מכתב לאלוקים ומכתב לאשתו. זה בעצם ארבעה מכתבים, הספר הזה, שהוא בצורה מאוד, הוא אגב מספר על עצמו בצורה מאוד פתוחה, פתוחה ואפילו מביכה, very embarrassing, לקרוא את התיאורים שלו, מאוד אינטימיים, ואת התסכולים שלו, frustrations, התסכולים שלו כנער דתי, כבחור דתי, בחינוך הדתי, מה זה עשה לו, לאן זה הביא אותו. הוא גם מספר על עצמו שהוא סובל מ-OCD, כן, איך קוראים לזה? Obsessive Compulsive Disorder, כן, מאיזושהי הפרעה נפשית שהוא מטפל בעצמו, בתרופות וכו'. אבל זה ספר שעשה הרבה מאוד רעש, כי הוא נגע בכמה טבוז, בכמה מקומות מאוד מאוד רגישים בחברה הדתית. אני רוצה לקרוא כמה משפטים ממנו, אחרי זה נעבור לדברי תורה, ואז נחזור שוב לתופעה, כי הוא מסמל, הוא מבטא משהו חדש. אני חושב שכל מחנך דתי בארץ צריך לקרוא את זה. זה ספר מאוד קשה, מאוד מאוד כואב. מאוד, אני יודע שחברים, הוא מספר שיאיר לפיד, אחד העיתונאים היותר מוכרים בישראל, חילונים, אמר לו, אתה לא נורמלי, איך אתה כותב דבר כזה? אתה לא יכול לעשות את זה למשפחה שלך, לילדים שלך, לאמא שלך שעוד חיה. אתה גר בקהילה דתית. איך אתה יכול לכתוב דבר כזה בצורה כל כך פתוחה, כל כך נועזת, כל כך כואבת? אתה לא תוכל להמשיך לחיות, והוא בחר כן לעשות את זה. אני אקרא כמה משפטים מתוך הספר, וזה במכתב שלו לאלוקים. החלוקה בין מה שאני מקיים למה שאני לא מקיים היא חלוקה פשוטה. אני מקיים את מה שאני רוצה לקיים ולא מקיים את מה שאיני רוצה לקיים. החופש לבחור, את זה אלוקים שבשמיים הייתי חייב להחזיר לעצמי. יכול להיות שיענש על כך, אולי עוד אתן את הדין. אך החירות הזאת שאני חש, ההנאה מקיום הדברים שאני כן בוחר לקיים, זה בשבילי גן העדן בעצמו. מעולם לא חשתי מאושר ושלם יותר כלפי אמונתי, כמו שאני חש מאז אותו רגע מתוק מיוחד שבו הדלקתי את הרדיו בשבת. רגע של חילול שבת טהור. רגע שהייתה בו בעיניי יציאת מצרים פרטית. יציאה מעבדות לחירות. רגע שעד אליו לא היו מעשיי מעשיי, ולא היו מחשבותיי מחשבותיי. הייתי אוטומט. רק מאותו רגע שבו הוכחתי לעצמי כי אני באמת חופשי לבחור כיצד לנהוג, מאז אולי אני עובד אותך באמת. רק מאותו רגע אני שומר בדרך שלי את השבתות שלך באמת. לא את כולן, לא כל הזמן, אבל את חלקן אני שומר. וכאשר אני עושה זאת, אני עושה זאת כי אני חפץ בכך, כי אני רוצה בקרבתך אלוקים, תהיה אשר תהיה. איני מסוגל ואיני רוצה להמשיך לחיות מתוך הכרח. אני מעריך את המתנה המורכבת שנתת לי, את החיים, ואיני מסוגל להעביר אותה בהתנהגות שאיני מאמין בה, שאיני מרגיש חלק ממנה. זו הגורמת לי להרגיש קטן ועבוד. אם יהיה לי קר בשבת, אני אדליק את החימום, כי אין זה מפריע לי לעונג השבת, ואני אחזור לשולחן שבת, אני אשיר את השירים, אני אברך על האוכל, אני אתענג על האווירה המשפחתית התאורה, שהשבת היא הפלטפורמה האולטימטיבית עבורה. וכו' וכו'. אני אחזור אחרי זה לתיאור הזה, כי אני חושב שהוא משמעותי לגבי התופעה החדשה של החוזרים בשאלה של השנים האחרונות, שהיא שונה ממה שהיה עד היום. אני רוצה לחזור אבל לפרשיות השבוע. הסיפורים של שאנחנו קוראים בתורה עכשיו, של יצחק, שנקרא בשבת הקרובה, פרשת תולדות, בעצם מובילים אותנו לשאול איך צומח עשיו הרשע. מה גורם לזה שבבית של יצחק ורבקה, שהוא באמת בית של הנבחרים, זה לא אברהם והגר, מה גם שישמעאל לפי הפשט הוא לא עושה שום דבר רע, איך צומח, מאיזה בית צומח עשיו? והדרשנים, חז"ל ואחרי זה הפרשנים, יש להם כל מיני ניסיונות להציע תשובות לשאלה הזאת. למשל, בפרשה שנקרא השבת, כתוב, "היי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות." אז המדרשים אומרים שקיית העיניים של עשיו, של יצחק, זה לא רק קיית עיניים פיזית שהוא לא רואה, אלא יש משהו, יש לו איזושהי בעיה בראייה הפנימית שלו, בראייה הרוחנית שלו, יש לו איזושהי נכות, יש לו איזושהי בעיה מראות מאותה ראייה שהוא ראה בעקדה. המדרש מספר שבעקדה הוא מסתכל לשמיים, והשמיים נפתחים, והמלאכים בוכים, והדמעות של המלאכים נכנסות לעיניים של יצחק, ולכן הוא לא רואה טוב. מה בעצם אומר לנו המדרש? יצחק חי תחת הטראומה של העקדה. וזה באמת גם בפשט רואים, דיבר על זה הרב קליצנר הבוקר, בסוף פרשת העקדה כתוב, "ישוב אברהם אל נעריו." ואיפה יצחק? יצחק איננו, נעלם. לפני זה כתוב, "הלכו שניים יחדיו, הם הלכו ממש ביחד. עכשיו, "ישוב אברהם אל נעריו, והקומו והלכו אל באר שבע." יצחק לא שב מן העקדה, הוא כאילו נשאר שם. פרשת חיי שרה שקראנו אתמול. איפה יצחק? שרה מתה, קוברים אותה וכו', ואין יצחק להגיד קדיש. אין, לא, נעלם יצחק. מביאים אישה, הוא שולח, אברהם שולח את העבד, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. מה זה? למה הוא לא מדבר עם יצחק? יצחק בן 37, למה הוא אומר לו, אל תיקח אישה לבנות הכנעני? כי יצחק לא שם. יצחק נעלם. אחרי הטראומה של העקדה, אין עוד מפגש בין אברהם ויצחק. יצחק נעלם. מתי פוגשים אותו? כאשר העבד מביא את רבקה, כתוב, יצחק בא מבו באר לחי רועי. מה זה באר לחי רועי? מי נמצא שם? ישמעאל. כאילו הוא בורח לישמעאל. והוא אומר לו, תראה, אותך הוא כמעט, אותך הוא זרק מהבית, ישמעאל, אותי הוא כמעט הרג, והוא מוצא כתף חמה אצל ישמעאל, ואין מפגש בין אברהם ויצחק. אם יצחק ויעקב לפני מותם מברכים את הבנים שלהם, אין ברכה בין אברהם ויצחק. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק. אין מפגש. יצחק חי תחת הטראומה של העקדה. ואז הנטייה היא לומר שאדם שחווה כזאת טראומה, יש לו איזה בעיה. גם בחינוך של הילדים. וזה אולי גורם לצמיחה של עשיו. יש דרשנים שהולכים לכיוון הזה. יש כאלה שמנסים לומר שהבעיה היא, יש בעיית תקשורת בבית. Lack of communication between יצחק ורבקה. רואים מתחילת הפרשה שבתלך לדרוש את השם, יצחק, רבקה הולכת לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך, שני לאומים, מה איך ייפרדו. יצחק לא יודע מכל זה. לאורך כל הדרך יש איזה חוסר בקומוניקציה בתקשורת בין יצחק לבין רבקה. וכמובן, ויהב יצחק את עשיו, ורבקה הבאת את יעקב, וגם אחרי זה, קצתי בחיים מבני בנות חטא, היא מספרת לו סיפור, למה היא שולחת את יעקב וכו'. יש איזה חוסר תקשורת ביניהם, והנציב אומר שכבר במפגש הראשון, כאשר היא רואה את יצחק, היא נופלת ומתכסה בצעיף, שזה מסמל את המחיצה ביניהם. יש חוסר בתקשורת ביניהם. ואז יש דרשנים שרוצים להגיד, איך צומח עשיו בבית, כשיש אבא שבא עם טראומה מאוד קשה, כשיש חוסר בתקשורת בין אבא ואמא, זה מצמיח עשיו. אז זה אומנם דרשות יפות, אבל זאת לא האמת. זאת לא האמת, אני חושב, לא בפשט של התורה, ולא בפשט של החיים. ולמה? קודם כל, בפשט של התורה אנחנו יודעים שכבר לרבקה בבטן נאמר, שני גויים בביתנך ושני לאומים מאיך ייפרדו. יצחק, יעקב ועשיו שונים כבר מהבטן, זה לא משהו שקשור להתנהגות של יצחק, של יצחק ורבקה איכשהו. זה כנראה משהו שאין לנו שליטה עליו. וגם כשמסתכלים בחיים, כולנו יודעים שיש פעמים שאתה יכול לזהות למה ילד יוצא בצורה כזאת ואחר יוצא בצורה שונה. ויש פעמים שאתה מסתכל ואתה רואה שני ילדים בדיוק עם אותו חינוך, עם אותם הורים שקיבלו בדיוק אותו דבר, ואחד יוצא לכאן ואחד יוצא לכאן, ואין באמת דרך לצפות, או בעצם מאוד מוגבל את היכולת שלנו להשפיע ולהחליט ולהכריע איך יהיו הילדים שלנו. וטוב שכך. וטוב שכך. אני חושב שהעובדה, חלק מהעובדה, או חלק מהמשמעות של אדם שנברא בצלם אלוהים, זאת המשמעות של הבחירה החופשית. שאין לנו באמת יכולת להכתיב, להכריע, to dictate, לעצב בצורה טוטלית את החיים של הילדים שלנו. אנחנו צריכים לתת להם את המקסימום שאנחנו יכולים, את החינוך הכי טוב, אבל איך הוא יצא? זאת שאלה גדולה שהיא תלויה בהרבה מאוד גורמים שלא בדיוק תלויים בנו. ולכן אני חושב שנקודת המוצא צריכה להיות שעצם העובדה שאנשים בוחרים להם דרך משלהם, לא היינו רוצים, אני חושב, לחיות בעולם אחר. אני יודע שזה מאוד בעייתי מה שאני אומר עכשיו. אנחנו מאמינים בבחירה חופשית, ובמיוחד אנחנו, חברה אורתודוקסית מודרנית, שמחנכת בצורה פתוחה, שחושפת את החניכים שלנו להרבה מאוד אופציות, שלא יושבת בגטו סגור, שחושפת אותם מפני השכלה ותרבות מערבית, Western culture and תרבות, כל דבר אחר, זה לא יכול להיות שאנשים לא יבחרו, וחלק מהאנשים, ואנחנו מחנכים את האנשים לבחור, וחלק מהילדים שלנו, מהצעירים שלנו, בוחרים דרך אחרת, דרך שאנחנו לא שמחים איתה. והשאלה כמובן, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? מה צריכה להיות הגישה שלנו לזה? עכשיו, לפני שאני מתייחס לדבר הזה, ואני רוצה לא להאריך בדברים, ואחרי זה אולי לפתוח את זה לדיון, אני אציע כמה מחשבות, ואז אפתח את זה אולי לדיון. אנחנו פה בציבור, בקבוצה קטנה, וזה חשוב לי גם לשמוע איך הדברים נראים מהצד הזה של האוקיינוס, איך נראית התופעה הזאת, ויש הרבה דברים דומים, אני חושב, והרבה דברים שונים. אבל לפני כן אני רוצה לתת סקירה מאוד קצרה של המקורות הרלוונטיים לעניין הספציפי, לעניין הספציפי הזה. כפי שכולנו יודעים, במסורת שלנו, אדם שמחלל שבת, אדם שלא שומר מצוות, הוא נקרא רשע. הוא רשע. והיחס לרשע במסורת שלנו הוא מאוד מאוד קשה. הוא מאוד קשה. אולי נראה כמה מקורות. יש מספיק דפים. למשל, הרמב״ם כותב בקטע מספר אחד, השונא שנאמר בתורה, שעליו נאמר לא תשנא את אחיך בלבביך, לא מאומות העולם הוא, אלא מישראל. ואיך יהיה לישראל שונא מישראל, והכתוב אומר לא תשנא את אחיך בלבביך? אמרו חכמים, כגון שראהו לבדו שעבר עבירה, ויתרה בו ולא חזר, הרי זה מצווה לשונאו, עד שיעשה תשובה וישוב מרשעו. יש מצווה לשנוא את הרשע, כותב הרמב״ם. יתרה מזאת, כאשר אותם כאלה שאינם שומרים מצוות, הם נפטרים מן העולם, אסור להתאבל עליהם. זאת הלכה שממש קשה, קשה לשמיעה באוזניים שלנו. כותב הרמב״ם בקטע 3, בהלכות אבל, כל הפורשים מדרכי ציבור, והם האנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם, לא מקיימים מצוות, ואין נכללים בכלל ישראל בעשיית המצוות, ובכיבוד המועדות בישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא הם כבני חורין לעצמם, כשאר אומות, וכן האפיקורסים והמומרים והמוסרים, כל אלו אין מתאבלים עליהם. אלא אחיהם, כאשר הם מתים, אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים, ומתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים, שיעבדו סולב של הקדוש ברוך הוא. ועליהם הכתוב אומר, הלא משנאיך השם אשנא. זה דברים נוראים ואיומים, כן? אנחנו שמחים שמתים אותם רשעים, אסור להתאבל עליהם. יש עוד הלכות, מגמרות ורמב״מים קשים לא פחות, דין מורידים ואין מעלים, בנסיבות מסוימות אפשר לגרום למוות שלהם וכיוצא בזה. וכמובן, בעת החדשה, אחרי התהליך של החילון, של הסקולריזיישן, אז גדולי ישראל התמודדו עם השאלה הזאת, איך אפשר לקחת את המושג רשע ולהגיד על חצי מעם ישראל, על רוב עם ישראל, שהם רשעים, שאסור להתאבל עליהם, שצריך לשנוא אותם וכדומה. ומה בעצם המונח הכי נפוץ, הכי פופולרי שהתקבל לגבי החילונים, מהו? תינוק שנשבע. תינוק שנשבע. אגב, מי שהשתמש בו כבר, זה לא מושג חדש, המושג מופיע בגמרא, אבל מי שהשתמש בו כבר בצורה רחבה, זה כבר הרמב״ם, כשהוא התייחס לבני הקראים, התייחס למושג תינוק שנשבע. ועל כן, כל גדולי ישראל בדורות האחרונים, אמרו, החילונים הם תינוק שנשבע. מה הבעיה? יש פה כמה בעיות. קודם כל, זה פותר לנו בעיה לכאורה, הם כבר לא רשעים, הם תינוק שנשבע, אז לא צריך לסנוע אותם, הם לא אשמים, הם גדלו בחברה חילונית וכיוצא בזה, הם לא אשמים. אבל שני דברים, השאלה אם באמת האמירה הזאת מבטאת אמת שאנחנו מרגישים ככה. האם באמת יש פה איזו גישה שהיא מאוד פטרוניסטית, פטרונייז, כן? מאוד פטרוניסטית כלפיהם, כן? הוא תינוק מסכן, טיפש, שנשבע, ולכן הוא חילוני. ומה לגבי מישהו שהוא בחר בזה? והוא למד, והוא יודע, והוא בחר בדרך אחרת. האם באמת אני מרגיש, אני יכול להגיד על, לא משנה כרגע מי, כל אחד מכיר שמות של אנשים, משכילים וחכמים ונבונים, שבחרו בדרך אחרת. האם באמת אני מזדהה כשאני אומר שהוא תינוק שנשבע? האם זה באמת כך? עוד שאלה אחת, כן. לא, בסדר. אבל. נכון. כן. אוקיי, בסדר, כן. אוקיי, אני אומר על זה משפט, אני רק ביקשו ממני לחזור על השאלה בשביל ההקלטה. אני שאלה פה השאלה לגבי העיתונאי ישראל סגל, שהוא היה חרדי והוא נהיה חילוני, והוא נפטר לפני כמה שבועות, והמשפחה שלו בבני ברק אמרה לא שאסור לשבת עליו שבעה, לא ישבו עליו שבעה, כיוון שהוא רשע, והוא לא תינוק שנשבע, הוא הרי גדל בבית חרדי ונהיה חילוני, והרב שרלו אמר שזה לא נכון, כי אנחנו מתייחסים בכל זאת אחרת, אולי הוא עשה תשובה ברגע האחרון וכדומה לזה. אני חושב באמת שאנחנו נראה עוד מעט עוד כמה התייחסויות שמניחות שהדין הזה של רשעים, אנחנו לא מתייחסים אליו היום כרשעים מסיבות נוספות, לא רק בגלל עניין שיתנו לו כשנשבע, ולא רק על פי הרב קוק, אלא גם לפי החזון איש. אמא, בוא נראה את המקור של החזון איש. כבר החזון איש כותב בקטע מספר 4, הוא אמנם כותב את זה לגבי הדין של מורידים ואין מעלים, שמותר לגרום להריגתם של אותם רשעים, כותב החזון איש כך, ונראה דאין דין מורידים, שזה דין, זה בעצם לגרום בצורה עקיפה, indirect way, להריגתם של הרשעים. אין דין מורידים אלא בזמן שהשגחתו של השם יתברך גלויה, כמו בזמן שהוא ניסים מצויים ומשמש בת קול, יש בעולם בת קול וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית להן קול. מתי זה הזמן הזה בדיוק? מתי זה? לא בדיוק בטוח שזה היה אי פעם. אוקיי, והכופרים אז הוא בנליזות מיוחדת, בהטיית היתר לתאוות מיוחדות והפקרות. ואז, בזמן ההוא, היה ביאור רשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענות לעולם, הוא מביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן האלם שנחרטה אמונה מדלתם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה, אלא הוספת פרצה, שיראה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות חס ושלום. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם באבותות אהבה ולהעמידם בקרן נורא מה שידינו מגעת. החזון איש בעצם אומר, במילים שלנו, זה לא נוהג היום. כיוון שזה נוהג הדינים האלה בזמן שרואים את השגחת השם בעולם. יש ניסים גלויים, אז מישהו רשע והוא כופר, אז זה כמו, זה באמת אדם שצריך לסלק אותו. אבל היום צריך לקרב אותם באבותות אהבה. הוא בעצם לוקח הלכה, שזה מאוד נועז מה שהחזון איש עושה, ואומר, זה לא בדיוק בשייך במציאות שלהם, הוא לא כל כך מסביר, הוא מסביר אולי למה. אבל זה הלכה, אמנם שם הוא לא מדבר על עניין של אבלות, על עניין של מורידים ואין מעלים. אבל אני תכף אתייחס גם כן, נראה שהרב קוק יש לו משהו נוסף בעניין הזה. עכשיו הבעיה אם כן, קודם כל שאנחנו לא מזדהים עם התינוק שנשבע כל כך, ושתיים, מה קורה אצל מי שגדל בבית דתי, גדל בבית שלנו, והחליט להיות חילוני. אז לגביו כבר אין תינוק שנשבע. איך אנחנו נוציא אותו מכלל רשע? אז הרב קוק התייחס לזה באיגרת ליהודי בשם הרב מילשטיין, שהבנים שלו נהיו חילונים, הם נתפסו לקומוניזם ולציונות ונהיו חילונים. ואז הוא מציע דבר חדש. נראה אם זה פותר לנו את הבעיה. כותב הרב קוק כך בקטע מספר 11 פה. כן, ידידי, הנני מבין הרבה את האבון לבבו, את הכאב שלו, אבל אם יחשוב כבוד תורתו כרוב המון הלומדים שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם בנים אשר שרו מדרכי התורה והאמונה על ידי זרם הזמן הסוער, תשימו לב, those sons they left the way by the strong stream, כן, זרם הזמן הסוער, שזה מין זרם בזמן הזה שלקח אותם, הנני אומר בפה מלא שלא זו הדרך אשר השם חפץ בה. ועכשיו שימו לב מה הראיה שלו. כשם שכתב תוספות בסנהדרין, דווקא כבב עמוד ב' דיבור המתחיל החשוד, אני עוד מעט אסביר את העניין ההלכתי פה, יש סברה לומר, דלא ייפסד חשוד על העריות לעדות, משום דחשיב כמו אונס, משום דייצרו תוקפו, וכי גבנה כן כתב תוספות בגיטין מ"א דיבור המתחיל קופין, שכיוון שהשפחה משדלתם לזנות, חשיב כאונסין, כן היא השפחה בישה של זרם הזמן, שנתנו לה מן השניים שליטה, תרם שתכלה לגמרי ותנדף כעשן, שהיא משדלת בכל כשפי הערבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה. הם אנוסים גמורים, וחלילה לנו לדון אונס כרצון. שימו לב, הרב קוק עם חידוש גדול. גם אדם שגדל בבית דתי, והוא נהיה חילוני, הוא נחשב אנוס. למה הוא נחשב אנוס? יש זרם הזמן, זה כמו הוא מביא איזה ראייה תלמודית, שיש מציאות שאדם חוטא, אבל הוא נחשב אנוס, בגלל שהשפחה פיטטה אותו, she seduced him, אז he is like honest, that he was forced. ככה גם כן יש בזמן הזה איזה מין כוח כל כך גדול לזרם הזמן, שהוא לוקח את הצעירים שלנו, ולכן הם נחשבים אנוסים. שזה חידוש מאוד גדול של הרב קוק, ולכן אי אפשר לשפוט אותם. למרות שהוא גדל בבית שלך, הרב מילשטיין, בבית של שומר תורה ומצוות, זרם הזמן לקח אותו, ולכן הוא נחשב כאילו זהו אנוס. מוזר קצת. שוב, זה עדיין מאוד פטרונייז, כן? הוא אנוס, הוא מסכן, הוא הלך לזה כי אין לו ברירה, כי אין לו כוח. אבל זה כאילו נותן איזו תשובה בכל זאת לאותו רב שאומר, הילדים שלי, אני יכול להגיד שהם רשעים? הוא אומר להם, לא רשעים, הם אנוסים. זרם הזמן לקח אותם. אבל אז הוא מוסיף עוד משהו, הרב קוק. ואז הוא אומר, על כן יש מכל אלה אחרית ותקווה. הנשמה הפנימית של קדושת ישראל מסתתרת בקרב לבבם בכמה מידות טובות הנמצאות מהם. עכשיו שימו לב, וכל עיקר מה שיכלה הרישה לתפוס אותם בליבם, הוא גם כן מצד נטייתם הפנימית לטוב ולחסד. אני אסביר את זה עוד רגע. על כן, כאשר הציע לפניהם את רוב העוול הנעשה בסדרי המדינות לפי השקפתם, נעשו ללוחמים בעד הכלל, אף על פי שהם טועים בזה לגמרי מצידי צדדים, מכל מקום אי אפשר לדמות אותם לרשעים ההולכים רק אחרי תאוותם הבהמית, באין שום מטרה של יושע. מה אומר כאן הרב קוק? החילונים של היום, אומר רב קוק, זה לא החילונים של פעם. פעם, אדם היה רשע כי סתם תאווה בהמית. אבל היום, הוא נהיה חילוני כי הוא רוצה להיות ציוני, כי הוא רוצה להיות קומוניסט, כי יש לזה רעיונות גדולים איך לתקן את העולם. אז זה דווקא בא מאיזה נקודה של טוב בהם. הוא מסתכל על התורה והמצוות, הוא רואה בהם משהו עלוב, משהו מסכן, משהו גלותי, משהו שלא מדבר אליו, משהו שאין בו אידיאלים גדולים ורעיונות גדולים. והוא בא לתקן את העולם, ולכן הוא מגיע, אז בעצם הוא בועץ בתורה ומצוות, כי הוא רוצה משהו יותר גדול. ולכן, צריך לדון בהם אותם באופן שונה. שגם זה חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, הוא מחלל שבת, הוא אוכל לבלות, הוא בועל נידה, הוא עושה את כל האיסורים. אבל הוא מאמין שזה הציונות, הוא בא לבנות את ארץ ישראל היום, הוא בא לתקן את העולם עם רעיונות של סוציאליזם, ולכן צריך לדון אותו באופן שונה. זה חידוש מאוד גדול, שאגב, בסוגריים אני אומר, האם הוא רלוונטי לגבי החילונים של היום? שהחילוניות שלהם היא לא מאיזה אידיאל גדול של לתקן את העולם. זאת שאלה לא פשוטה, אבל אנחנו רואים פה ניסיון של התמודדות למצוא משהו חדש. הרב קוק לא מסתפק בתינוק שנשבע. אז קודם כל הוא מרחיב את זה לאנוסים, ואחרי זה הוא אומר, בעצם גם מהם יש מקומות, יש בהם נקודות טובות, ויש מקומות אחרים שהרב קוק מדבר עוד יותר מזה, שבעצם כל החילוניות באה כדי להביא לעולם איזושהי אמונה יותר גדולה, כדי לפתח את האמונה למקום יותר עמוק, למקום יותר מורחב. יש כמה וכמה גישות ברב קוק לעניין הזה. אגב, הרב קוק התעסק מזה בצורה מאוד מאוד חוזרת, כל הזמן הוא חוזר ומתעסק עם השאלה הזאת של היחס לחילונים, כי, וזה אולי, אני חושב, אחד המנועים המרכזיים של מחשבת הרב קוק. למה? כי הוא מסתכל בעולם והוא רואה, בתקופה שלו, קוראים שני דברים גדולים במאות השנים האחרונות. הפוכים, אחד טוב ואחד רע. הדבר הטוב זה ציונות, והדבר הרע זה החילון. זה הסקולריזיישן, כן? והציונים הם חילונים. איך זה יכול להיות שהדבר הכי טוב שקורה לעם ישראל, קורה דווקא על ידי החילונים? השאלה הזאת היא שאלה שמטרידה מאוד את הרב קוק, וממנה הוא יוצר חלק גדול מההגות שלו, מתוך ההתמודדות, מתוך המתח שבין שני המוקדים האלה. איך זה יכול להיות שהציונות באה דווקא מכיוון של החילונים? עכשיו, כל זה דברים שאפשר תמיד, אני חושב שהם, בכלל, מחשבת הרב קוק זה משהו ענק, ובעיניי זה באמת ההוגה, לפחות אני אישית מרגיש כלפי הרב קוק שמאז הרמב״ם לא היה לנו איש גדול כמו הרב קוק, אני רואה את עצמי מאוד מאוד מושפע ממשנתו, ויחד עם זה תמיד צריך לשאול מה מתוך הדברים שהוא כתב לפני בערך 100 שנה, still relevant in our days. מה מתוך זה באמת שייך למציאות שלנו היום? יש הרבה מאוד דברים שכן, יש דברים שפחות, אבל אני חושב שהוא באמת אחד ההוגים הכי יצירתיים והכי גדולים שקמו לנו, ובעיקר בעת החדשה שמתמודד עם השאלות הללו. אם אני קופץ עכשיו לרגע מהרב קוק למציאות שלנו, ופה אני רוצה באמת להגיע למציאות שלנו, אני חושב שיש לנו היום בארץ, קודם כל בארץ בשונה מחוץ לארץ, להיות חילוני, או נאמר את זה אחרת, פה אם אני עוזב כל קשר לדת היהודית, אז יש סכנה מאוד גדולה של התבוללות, שאני מתחתן עם לא יהודייה. האחר הוא הלא יהודי. האחר שהוא לא הקהילה היהודית, בגדול אני הולך לאוניברסיטה ואני רואה 95% זה סטודנטים לא יהודיים. בארץ זה כמובן לא כך, האחר הוא יהודי. הוא יהודי חילוני. יש דבר כזאת זהות ישראלית יהודית חילונית. ולכן אם מישהו מפסיק לשמור שבת ומפסיק להניח תפילין, זה לא אומר שהוא יפסיק להיות יהודי. ובמובן מסוים זה, זה, זה מקל, יותר קל לעזוב. כי פה אם אתה עוזב, החשש של העזיבה, שאתה תימשך בתוך הזרם של המיינסטרים הגוי, היא הרבה יותר מסוכנת מאשר בארץ. שאתה אומר, בארץ כולם יהודים. ואתה חי יהדות, אתה... ממילא שבת זה יום שאתה לא עובד בו, וממילא חגי ישראל נמצאים באוויר, וממילא השפה, ומחזיר אותך להתמודדות עם הנושא היהודי. ויש זהות יהודית חילונית. אבל אני חושב שבשנים האחרונות, ופה אני מגיע באמת למה שפתחתי בו, יש סוג חדש של חזרה בשאלה. ואני אסביר למה הכוונה. עד השנים האחרונות היינו רגילים לראות שני סוגים של חוזרים בשאלה, אנשים שהפסיקו להיות דתיים. כאלה שעשו את זה מאידיאולוגיה, שזה מיעוט, והרוב שעושים את זה מנוחיות, כי יותר קל. קשה לי לקום כל בוקר ולניח תפילין ולהתפלל ולשמור שבת וכו'. יותר קל לחיות את החיים כחילוני, ברמה הבסיסית הפשוטה ביותר. אז חלק גדול באמת, במיוחד אנשים שגדלים בציבור, בחברה מודרנית אורתודוקסית ציונית דתית, ורואים טלוויזיה, ורואים סרטים, והולכים בספורט, ותרבות, ואינטרנט, וחיים בעולם שהוא פתוח, מאוד קל ומאוד פשוט ומאוד ברור להיסחף בזרם הזמן, כמו שכותב הרב קוק, ולהיות מה שהרוב, ולהיות חילוני, כי זה קל. זו הייתה קבוצה אחת, הקבוצה הגדולה, והייתה קבוצה אחרת, קבוצה נוספת, שהיא החילונים מאידיאולוגיה. שבאמת היה להם בעיות באמונה, או שאלות שהם הפריעו להם בתוך העולם הדתי, שאלות מוסריות, שאלות ערכיות, שאלות תיאולוגיות, שמתוך זה הגיעו לדרך אחרת. היום אני חושב יש סוג חדש. אני רוצה קצת, והתופעה הזאת של חנוך דאום היא מאפיינת משהו שאני מכיר אותו יותר ויותר בירושלים ובמקומות אחרים. חבר'ה שלפעמים גדלו בחינוך הדתי ולפעמים בוגרי ישיבות הסדר שבונים איזה מין זהות חדשה שהיא לא בדיוק זהות דתית והיא גם לא זהות חילונית. כמו שמתאר פה חנוך, אני אקרא לכם עוד כמה משפטים מהדמות הזאת המורכבת כדי קצת לנתח את זה. למשל, בין אדם למקום, כך מכנים את המצוות והחובות כלפי אלוהים. אך המקום מקבל משמעות נוספת בעיניי. בין אדם למקום הוא מושג המבטא את הצורך של אדם במקום, שכן אדם צריך שיהיה לו שלום בין עצמו לבין מקומו בעולם. אדם צריך לתת דין וחשבון לפני עצמו, לפני שהוא נותן דין וחשבון לאלוקיו. בין אדם למקומו בעולם, בין אדם לעצמו. בטרם אדם שואל לעצמו איזה דתי הוא, עליו לשאול איזה יהודי הוא, איזה אדם הוא, איזה חיים יש לו, האם טוב לו עם החיים שהוא חי. האם הוא שלם עמם? לי לא היה טוב, ריבונו של עולם. ואם לא היה לי טוב עם חיי, לא ייתכן שלך היה טוב איתם. גם אם הקפדתי בהם על קלה כבחמורה. הוא מדבר על זה שהוא הרגיש שבשבילו לשמור את כל המצוות זה לעשות שקר. והוא מנסה לצייר איזה מין דתיות חדשה. הוא מתאר את החילול שבת הראשון שלו, הוא מתאר את הפעם הראשונה שהוא הכריח את עצמו לשבור את יום כיפור. והוא ממשיך לחיות בקהילה דתית, והילדים שלו שומרים, הולכים לגן ולבית ספר דתי, והוא הולך עם כיפה ואומר, אני רוצה לחיות בשני העולמות האלה. אני לא מרגיש חילוני, אני מרגיש שהשיח שלי עם הקדוש ברוך הוא שיח אחר. ואני בוחר לעצמי מה אני עושה ומה אני לא עושה. אני אקרא לכם עוד כמה משפטים. האם תסלח לי, במכתב שלו שהוא כותב לאלוקים, האם תסלח לי ריבונו של עולם על שעברתי שינוי? האם זה אפשרי להשתנות כאשר התורה שלך היא נצחית ואין בה שינויים? האם תסלח לי ריבון העולמים על שגם לא עזבתי אותך לחלוטין, אלא אני ממשיך להתעלות בך, ממשיך לדבר אליך ואיתך, ממשיך להאמין בך, ואני טוען ומקווה ויודע כי אתה מאמין בי. האם תסלח לי שאני פורץ את הגבולות, משנה את הרגליי, ואולי אני משמש דוגמה לא טובה לאחרים? הוא ממשיך ואומר שאני לא מוכן להוריד את הכיפה, אני לא מוכן לעזוב את החברה שאני חי, אני חש כי זוהי משפחתי, והכיפה שעליי היא חלק מזהותי התרבותית, חלק חשוב ועמוק, חלק עליו איני רוצה לוותר. אולי אני מנסה לרקוד על כמה חתונות, ריבונו של עולם, אבל גם אם כן, גם את זה כבר מותר לבחון מחדש. מדוע בעצם לא לרקוד בכמה חתונות? מדוע זה רע בהכרח? מדוע לא ניתן לאחוז את החבל בשני קצותיו? הוא מדבר הרבה מאוד על זה שהוא גדל בחינוך שאסור לשאול בו שאלות. הוא מדבר הרבה מאוד על התסכולים בתחום המיני, שזה בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא כותב שם על כל העניינים של ההתפתחות המינית שלו, כן? כל הבעיות של שמירת הברית והאיסור של הוצאת זרע לבטלה, וכל התסביכים שיש לו עם זה, וכל הנושא של היחס שלו למין השני, לבנות, איזה לחצים זה הכניס אותו, ואיזה תסכולים זה עשה לו. הוא דבר בצורה מאוד מאוד פתוחה ומאוד כואבת על בעיות של בחור שיש לו איזה נקודת חולשה מסוימת, הוא עצמו אומר, והוא לוקח תרופות וכולי, אבל אדם שהוא מרגיש שהמערכת הדתית כפי שהיא מוחצת, הורסת את האישיות שלו, וזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, זה נושא שאנחנו צריכים להתייחס אליו. ואז לאור זה, תודה, ואז לאור זה אני רוצה לומר כמה מחשבות ואז לפתוח את זה לדיון. אני חושב שאנחנו חיים בעולם פוסט-מודרני, שאנחנו משלמים מחיר על הבחירה שלנו לחיות בעולם פתוח. כשאנחנו אומרים שאנחנו מודרן אורתודוקס, זה המשמעות היא שאנחנו הכנסנו באמת לתוך החיים שלנו ערכים ליברליים, ערכים מודרניים, ערכים דמוקרטיים, שהם באמת חלק מהזהות שלנו. ואנחנו מנסים לחיות גם וגם. ובעצם מה שבאים היום חבורה של צעירים, הסוג החדש של הדתלשים האלה, והם אומרים לנו, אנחנו רוצים גם וגם, אבל לא בסגנון שלכם. אנחנו נבחר כיצד אנחנו שומרים את היהדות שלנו, איך אנחנו שומרים על מצוות, מה אנחנו שומרים ומה אנחנו לא שומרים. יש לנו הרבה מאוד שאלות על הדרך שלכם. זה חבר'ה, זה ממש מעניין, יש לבן שלי שבוגר ישיבת הסדר, יש לו חבר ממשפחה מאוד טובה, שהוא גמר את ההסדר בגוש, ולומד באוניברסיטה היום, והוא החליט שהוא חילוני, אבל הוא אוהב ללמוד. והוא לומד חברותה יחד עם החבר שלו שנשאר בישיבה שלומד לרבנות. הם לומדים יורדיה לרבנות, והוא לומד כי הוא אוהב ללמוד תורה. הוא אומר, אני לא מוצא את עצמי בחברה חילונית. אני פשוט לא מוצא את עצמי שם. אין לי מה לדבר איתם. אבל אני גם לא מוצא את עצמי בעולם הדתי. ויש כל מיני וריאציות חדשות של דתיות. אנשים מחפשים את היהדות כתרבות ולא יהדות כמחייבת עולם של הלכה. עכשיו, זה מאוד מעניין שגם הכיוון השני, אם פעם חוזרים בתשובה, זה היה מאוד משמעותי שאדם היה חילוני והיום הפך להיות דתי, יש היום כל מיני דברים שבאמצע. כל מיני טיפוסים, מי שמכיר, אחד הזמרים בישראל המפורסמים, אהוד בנאי, או כל מיני אנשים שאני זורק אותו כי הוא דמות ידועה, שמתחילים לשמור מצוות, אבל הם נשארים מאוד מאוד בחברה החילונית, הבוהמיאנית, התל אביבית, או עם כל הסטיגמות של, שאנחנו מדברים עליהן. יש ניסיון לייצר כל מיני זהויות חדשות בתוך עולם פוסט-מודרני, שלא מדבר על אמת אחת, אבל מדבר על כמה אמיתות. זה חלק מהמחיר. והשאלה כמובן היא איך אנחנו, כהורים, כמחנכים, כרבנים, מתייחסים לסוג הזה של, 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 של תופעות. ואני רוצה לומר משהו מאוד מאוד כללי, ובזה רק להציע איזשהו כיוון. אין לי תשובה לזה. קודם, אני אומר, הלוואי והייתה לי תשובה. ברור לי לחלוטין שאנחנו צריכים לחנך לעולם דתי שיש בו הרבה יותר מקום לסימני שאלה. אנחנו גדלנו בעולם דתי שהכל ברור, שהכל עם סימני קריאה, שלכל דבר, כל שאלה יש תשובה. צריך לחנך לעולם דתי שיש בו יותר מקום לשאלות. וליצור איזה מין דרך של אמונה ודרך של הכרעה לשמור מצוות, למרות שיש לי הרבה מאוד שאלות. זה, למי יש את הנוסחה איך עושים את זה? זה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. אבל דרך שהיא הרבה יותר, עולם שהרבה יותר מכיל, how do you say מכיל, contain, inclusive, כן, יותר כולל, שיש בו מקום ליותר חללים, כן, רב נחמן מברסלב מדבר על החלל הפנוי, על המקום של, של, בתוך עולם האמונה צריך להיות מקום לשאלות ומקום לשיח, וקודם כל לתקשורת, להקשיב לאנשים האלה, לראות מה כואב להם, להיות מסוגל באמת, זאת אומרת, לא רק כטקטיקה, באמת להקשיב, באמת לצמוח עם האנשים האלה. אני באמת מאמין, ופה אני לוקח את זה מהרב קוק, שהרב קוק כותב שכל התמודדות שיש לנו מול האמונה היא בסופו של דבר באה כדי להביא אותנו לאמונה יותר עמוקה. אני מאמין שגם מן התופעה הזאת אנחנו יכולים להצמיח משהו יותר נכון באמונה שלנו. משהו יותר רך, משהו יותר פתוח, משהו יותר מקשיב, משהו יותר מקבל, משהו שיש בו יותר מקום לווריאציות שונות. בגדול בחברה הישראלית, העובדה שהדתי והחילוני זה כבר היום פחות דיכוטומי מה שזה היה פעם. פעם יש חילוני ויש דתי ואין משהו באמצע. כן, יש מסורתיים ספרדיים, שאצלם יש באמת מסורתיות. היום זה הולך ונכנס יותר כל מיני וריאציות, אני לא בטוח, אני אומר את זה בזהירות, שזה דבר כל כך שלילי בחברה הישראלית. למרות ששוב, כל אחד מאיתנו, השאלה לאיזה כיוון זה הולך. אבל זה שהיהדות הופכת להיות משהו שהוא פחות ממוסגר, ויש בו יותר תשטוש של זהויות, זה לא רק דבר שלילי, יש בזה גם דברים חיוביים. והוא אתגר בשבילנו, אני חושב, כמחנכים, כרבנים, כהורים, איך להקשיב לילדים שלנו, איך ליצור יותר מקום למשהו שהוא לא רק מקובע בשטן שלו, בתבנית שלו. איך לתת מקום ליותר וריאציות. כולנו רואים למשל שיש היום המון דרישה לדתיות אחרת. יש את ה-New Age, הנאו-חסידות בארץ. שפעם לא היה דבר כזה. כל מיני סגנונות של, עם, כמובן כולנו מכירים את קרלי בח ואת ברסלב ואת וריאציות שונות בין קרלי בח והרב קוק וברסלב וחבד ותורות המזרח וכל מיני וריאציות. יש חיפוש לאיזושהי רוחניות יותר רכה, יותר פתוחה, שיש בה מקום לכל מיני שאלות חדשות שאמורות להוביל אותנו לאתגר של אמונה יותר, יותר גדול. אני לא יודע, שוב, אנחנו, אף אחד לא יכול להתנבא לאן זה יוביל, לאן התהליך הזה יוביל. אבל דבר אחד אני בטוח, אם אנחנו נהיה מסוגלים להתמודד עם זה בצורה פתוחה ואמיתית, להקשיב באמת לקולות האלה. אני חייב לומר, כשאני קראתי את הרעיון שהיה בעיתון, היה לפני שיצא הספר, רעיון בעיתון עם חנוך דאום. הייתה להמון התנגדות לזה, זה היה נראה לי משהו אובססיבי, חולני, הצורה שבה הוא כותב, להכיס כזה, משהו מטריס ולא אמיתי. ממש היה נראה לי משהו לא אמיתי. כשקראתי את הספר, ראיתי שהוא בא באמת ממקום של כאב גדול. שצריך להתייחס לזה, שאתה לא יכול להתעלם מזה, שצריך לתת לזה מענה. הוא מעלה פה המון שאלות שאני לא רוצה להיכנס לפרטים, שאנחנו כרבנים, כמחנכים, צריכים לתת להם תשובה. אני רומז באמת לכל התחום המיני וכל התחום של הבעיות בתחום הזה, שלא מספיק טיפלנו בהם, לא מספיק נתנו להם את דעתנו. ואני חושב שאם אנחנו ניתן אוזן קשבת לאפשרויות האלה, נקשיב יותר לקולות האחרים, לקולות החדשים, אנחנו נצליח בעזרת השם, שוב זה העניין של סייעתא דשמיא, להצמיח עולם יותר בריא, יותר נכון, שבסופו של דבר יותר אנשים ימצאו דרך להזדהות עם תורת ישראל ועם עולם של הלכה, בדרך שיכולה להשאיר יותר אנשים בפנים ולא יצטרכו באמת בצורה כל כך ברורה לסגור, לטרוק דלתות ולצאת החוצה. נדמה לי שוב שאין בזה, אני לא חושב שיש למישהו איזה רצפט, איזה רסיפי לתת איך פותרים את הבעיות האלה, אבל עצם ההקשבה, עצם הפתיחות לייצר משהו אחר, אני מרגיש שאנחנו נמצאים על הסף של משהו חדש, של משהו אחר, שאם אנחנו נתמודד איתו בצורה נכונה, בהמון שאלות שצריך להתייחס אליהם, איך אנחנו מתייחסים להומוסקסואלים דתיים, לדוגמה, זאת שאלה מאוד כואבת, איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו נותנים מענה לשאלות בהרבה מאוד תחומים, שאני לא יודע כרגע לתת פתרון אחד, אבל ברור לי שהכיוון של חיפוש, של הקשבה, של דו-שיח אמיתי, של דיאלוג, יצמיח משהו שנוכל איתו לחיות בצורה נכונה יותר, אמיתית יותר, וגם בסופו של דבר מאמינה יותר. תודה רבה. יש איזשהם שאלות?
תודה רבה, רב גלעד. פשוט זה היה מצוין. יש לנו זמן בשביל שאלות, אם יש.
אולי זה יותר הערה, יש לי איזו תחושה שמה שחנוך דם עושה כאן זה איזשהו חלק מאיזשהו טרנד בארץ של שחיטת פרות קדושות. זאת אומרת, אני באמת לא קראתי את הספר, לכן אני קצת קשה לי יותר להזדהות עם ההזדהות שלך איתו, אבל נראה לי זה די מסוכן לעשות מזה עכשיו איזשהו זרם של קבוצת החבר'ה דתל"שים שיצרת עכשיו איזשהו זרם חדש. הם לא אידיאולוגים נגד לגמרי, הם לא עוזבים את הדת האידיאולוגית ולא משום נוחות, אלא כאיזשהו זרם. זה נראה לי פשוט מגוחך. אולי אפשר לתפוס את החבל משני קצותיו? איזה דבר, זה אפילו טיפשי. זאת אומרת, מה זה שייך בכלל? אוקיי, אין ספק שיש לו התמודדות ושאלות וקשיים בתוך הציבור, בתוך החברה שהוא חי בה, בתוך החינוך שהוא גדל בו, שאני מכיר אותו ואני בא גם מתוכו. אבל לבוא לומר שאין שום התמודדות עם השאלות, אין שום איזשהו ניסיון כן לעבוד עם בני הנוער ולדבר בצורה פתוחה בציבור שלנו, המסקנה שלו, שנתפוס את החבל בשני קצותיו וגם לקיים ולא לקיים, זה נראה לי משהו מאוד מסוכן, וגם אני לא יודעת כמה הוא אמיתי אצל הרבה אנשים.
מאיפה אתה בארץ?
אני בארץ גב בקרני שומרון, למדתי במרכז לצעירים,
אני מבין, לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אם היית ירושלמי, לא היית שואל את זה. אני חושב שבירושלים, קודם כל אני אומר לך עובדה שאני יודע עליה, בירושלים יש תופעה כזאת של עשרות אם לא מאות ואם לא יותר, וזה מתחיל שמה. זה תופעה מאוד שהתחילה בביצה הירושלמית, הקטמון וכל החברה האלה, הרווקים והרווקות הצעירים. אבל זה מתפשט והולך, אני חושב שהוא לא יחיד. אני מסכים שהתשובות שלו הן לא משכנעות, התשובות הן מגוחכות, אבל הכאב שלו הוא אמיתי. התחושה שלי לפני שקראתי את הספר הייתה כמו שלך. הכאב הוא אמיתי, כשאתה קורא את זה, הכאב הוא אמיתי. אני גם גדלתי באומנם שנים לפניך במערכות האלה, ומערכת יותר ימינה ככה על גבול החרדית, והוא מעלה שאלות אמיתיות, ואני מדבר עם מחנכים שעוסקים היום בישיבות תיכוניות, ולא ברור שתשובות לשאלות האלה. אני מסכים איתך שהתשובה שלו היא לא תשובה, אני לא רוצה לקבל אותה, אבל אי אפשר לעצום את העיניים מזה שיש הרבה שבוחרים בדרך הזאת של לעשות גם וגם, לעשות את הסתירה הזאת, ואני חושב שזה בא ממקום אמיתי, מכאב אמיתי, לא רק מנוחיות. אבל שוב, זה עניין של הערכה, אפשר להתווכח על זה, צריך גם להכיר את התופעה. אני... כן.
נדמה לי שמנקודת המבט של יהדות התפוצות, במיוחד יהדות צפון אמריקה, התופעה שאתה מתאר אותה, זה אולי התחלה של רצון לספק משהו שעד עכשיו היה חסר בארץ, ושדבר שמאוד ידוע ביתר העולם היהודי, שיש מגוון של תנועות, תנועת קונסרבטיבים ורפורמים, רקונסטרוקציונים וכדומה, שבארץ עד עכשיו היה חסר. היו כל מיני ניסיונות להקים תנועה קונסרבטיבית, מסורתית, תנועה רפורמית, אבל זה לא היה, איך אומרים, indigenous.
כן, זה לא תפס באמת בארץ.
לא תפס מפני שזה לא היה ישראלי, זה לא היה מתאים לתנאים הישראלים. זה דבר שדוברי אנגלית בעיקר ניסו להביא מבחוץ, וזה לא הצליח. אולי עכשיו אנחנו רואים את ההתחלה של המאמץ למלא את האמצע שחסר בין הדתיים מצד אחד והחילונים מצד השני, וכנראה יש צורך למשהו באמצע ממה שאתה מספר, שזה דבר שיש הרבה ישראלים שרוצים את זה, צריכים את זה, ועכשיו זה לא היה קיים, וסוף סוף מתחילים ליצור משהו חדש
באמצע. זה מאוד מעניין, כי אני לא בטוח, אני מתלבט בזה. אני חושב שהחברה האלה הם לא ילכו, גם אם תהיה תורה קונסרבטיבית, הם עדיין מרגישים שהאמיתי והאותנטי זה היהדות האורתודוקסית. הם רוצים, כמו שמישהו פעם אמר לי, אני חילוני, אבל הבית כנסת שאני לא הולך אליו הוא בית כנסת אורתודוקסי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אני לא יודע, לא נראה לי שהחברה האלה הם ילכו אחרי המודל הקונסרבטיבי, למרות שלכאורה זה בדיוק מה שהוא אומר בעצם, אפשר גם וגם, אפשר... אבל הוא מרגיש, הוא מדבר בגעגוע מאוד גדול על שעות של לימוד גמרא בישיבה, שהיה לו בישיבת ההסדר, ועל תפילות מאוד חזקות שהיו לו שם. אני חושב, אני לא בטוח, אולי אני טועה, שרוב הישראלים ירגישו ש... קונסרבטיבי ורפורמי זה לא הדבר האמיתי, זה הפייק, זה הזיוף, זה לא אמיתי. ולכן הוא ירצה להמשיך את השיח דווקא עם הבית כנסת הזה שהוא פעם הולך ופעם לא הולך. עם השבת הזאת, עם הקהילה הדתית שהוא נמצא שם, אבל הוא כן הולך לבית כנסת ולא הולך לבית כנסת. הוא מספר איך שהוא יושב בלילה, בהתחלה הוא מספר שהוא גילה עוד כמה חבר'ה, הוא אומר, אנוסים כאלה שהם דתיים, במשפחות דתיות, אבל הם כבר לא דתיים, והם התחילו לשלוח אס-אמסים אחד לשני. SMS, how do you say SMS? בשבת, שבת שלום. בליל שבת שולח, לפני שהוא הולך לישון, SMS לכמה חברים שהם כולם דתיים, אבל הוא אומר אשתו, הוא אומר לקח שנתיים שאשתו ידעה את זה, אשתו לא ידעה את זה, הילדים שלו לא ידעו. הוא היה קם באמצע הלילה, פותח את המחשב, ופעם הילדה שלו בת 6 נכנסת לחדר ואומרת, אבא, איך המחשב דלוק בשבת? אז הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, אמרתי לה, זה נפתח לבד, זה נדלק לבד המחשב. אז היא מסתכלת ואומרת לו, אבא, מחשב לא נדלק לבד. אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק שזה יהיה התשובה, משהו באמצע, אבל אני מסתפק בזה. אם הישראלים יקנו את הדבר הזה, לא יודע, שאלה מעניינת. כן.
קודם כל, אני ממש מעריך את מה שאמרת, אני חושב שאמרת חידוש אדיר, אני לא בטוח כמה רבנים היום בארץ הלכו איתך, או במיוחד ראשי החמד שיהיו מוכנים לקבל את הדבר, כי מצד שני יש נטייה מסוימת בציבור שלנו דווקא לכיוון השני, המחמיר יותר, החרדלי יותר, הכיוון שפחות מוכן להתפשר ולקבל כאלה רעיונות חדשים, כי אני חושב שיהיו אנשים היום שירצו ליישם רעיונות כאלה, לפתוח אולי ישיבות תיכוניות או אולפנות או בתי ספר שייתנו יותר מקום לשאלות, שעדיין צריך כמובן לחשוב איך עושים את זה, אבל ההתנגדות אליהם תהיה כל כך קשה, ובתור חיפאי, בתור אחד שהיה בביצה החיפאית ויודע את המאבקים שהיו שם, זה נראה כביכול שאנחנו עומדים לפני מצב שהוא בלתי ניתן ליישום.
קודם כל אני רוצה להגיד, אני לא אמרתי שאני מסכים למה שהוא אומר פה.
לא, אני מדבר לרבי אמר...
הכשר, אני לא נותן הכשר.
לא, אני לא, לא, אתה כן אמרת שיש מקום יותר לתת, לשאול שאלות.
זה ודאי, זה ודאי.
זה לא קיים, אבל זה לא קיים.
אני מסכים. לא רק זה, אתה יודע מה, אני מדבר על המקום שלנו. בישיבה שלנו, מעלה גלבוע, זה א' ב'. לחנך את אנשים לשאול שאלות, גם שאלות קשות, גם שאלות שיכולות להוביל. אני מאמין שבלי שאלה אין אמונה. באמת אין אמונה. אי אפשר באמת להגיע לאמונה אמיתית וללימוד תורה אמיתי בלי לשאול באמת שאלות קשות. וזה א' ב' בבית מדרש שלנו בישיבה, ואני חושב שיש היום יותר מקומות. זה מתחיל קצת בעתניאל, זה מתחיל בפתח תקווה אצל הרב שרלו. יש היום יותר ויותר מקומות שמתחילים לשמוע את הקול הזה. אני באמת לא יודע לאן זה הוביל. אתה צודק לגמרי, יש מצד שני מאוד מאוד מגמה חזקה של התחרדות וחרדליות וקולות נגד הכל הזה, אבל אני חושב שאי אפשר יהיה להתעלם מזה, כי אל הבנים שלנו, אל הילדים שלנו, ואנחנו חייבים למצוא דרך להכליל אותם בצורה אינקלוסיבית. ואם אנחנו נגיד זה בחוץ, אז אנחנו מאבדים אותם בכלל. ופה השאלה, אני אומר לאחרים, אוקיי, תתנו לי מענה לילדים האלה. מה תגידו להם, שאתם רשאים וכופרים ותזרוק אותם? מה אתה עושה? אני אומר, הדרך היחידה זה להמשיך את השיח איתם ולשאול, וחלק מהשאלות שלהם הן שאלות אמיתיות, שאני אומר, אני אומר בכנות, אין לי תשובה, לחלק מהשאלות אין לי תשובה בתוך עולם ההלכה. ואני חושב אבל שהתפקיד שלי זה לשבור את הראש, זה לא לישון בלילה כדי למצוא תשובה לאנשים האלה, לחלק מהשאלות, שאני לא ארכנס פה לפרטים, חלק מהשאלות, אני יודע שאני כאיש הלכה חייב לשבור את הראש כדי למצוא תשובה לשאלות. כמו שבכל הדורות אנשים מצאו תשובות לשאלות של ממזרות ושל אגונות, וזה, אני חייב לשבור את הראש למצוא תשובה למצוקה של האנשים האלה.
אתה היית לוקח את הגיל של השאלות ובוריד אותו גם לגילאי התיכון, גילאי חטיבת ביניים? כלומר, מתי היית מתחיל עם הפתיחות הזאת לשאלות?
אוקיי, זה באמת שאלה מורכבת, זה תלוי, אני לא חושב, שבטח לא בחטיבת ביניים. אני חושב שהיום, בגיל תיכון, או בחצי השני של הגיל תיכון, שבכיתות י' א' י' ב', אתה כבר לא יכול להימנע מזה, אבל שוב, צריך להתכונן לפני זה, מה אתה נותן לשאלות האלה? איך אתה בונה עולם שהשאלות האלה לא יביאו אותם החוצה, אלא הם ירגישו שיש מקום בפנים לשאלות האלה. איך אתה בונה עולם מספיק חם של אמונה, שיכול לכלול אותם בפנים? זה לא במקרה שצאנו, במעלה גלבוע, יש לנו מצד אחד את התפיסה המאוד סופיסטיקית, מצד שני, זה ישיבה מאוד חסידית, ומאוד חשוב לנו כל הקטע הזה, ויש הרבה רב נחמן וכו'. כי אני חושב שצריך איזשהו איזון. הרבה מאוד החלטות המשמעותיות של החיים הן לא רציונליות, הן החלטות של רגש, כמו אהבה. אמונה זה כמו סוג של אהבה, זה לאנשים. כשאתה אוהב מישהי, זה לא בגלל A, B, C, D, אלא יש איזה משהו כללי. אני רוצה לייצר בתלמידים שלנו את ההכרעה. אני עובד את השם כי אני מרגיש שזה הדבר הנכון בשבילי. אז נכון, יש לי שאלות, אז אני לא יודע להסביר את השואה, ואני לא יודע להסביר כל מיני דברים, אבל אני מרגיש שזה הדבר הנכון. ההכרעה שלי, אני החלטתי שאני עובד השם בחיים שלי. למרות שיש לי קושיות, יש לי ויכוחים. סאו כל ויכוחים עם ריבונו של עולם. אוקיי, אחרון.
רק אני רוצה להוסיף. אני מסכים שיש לנו בעיה גדולה מאוד בחינוך, בישיבות התיכוניות, עם התמודדות עם העולם שהחבר'ה שלנו נמצאים בו, לעומת מה שאנחנו מנסים להעניק להם, והדילמות והשאלות הן עצומות, ולתת להם מקום לשאול וכו'. וזה בהחלט דורש חשיבה ענקית, אבל אני קודם מרגיש ש... לתת לגיטימציה, לא יודע אם זה לתת לגיטימציה מה שאתה אומר, מה שאתה עושה כאן, אבל לתת את המקום לאפשרות הזאת של לחיות בשתי העולמות, זה נראה לי מסוכן ביותר. זה לכאורה, אם אתה עוזב את הדעת, אוקיי, אם אתה נמצא בפנים, אוקיי, אבל יש חושות לבן אדם, והוא בינו לבין עצמו, יש לו את התמודדות והוא לפעמים נכשל, אוקיי, אבל לעלות את זה בצורה הזו ולעשות מזה איזשהו זרם, נראה לי מסוכן ביותר.
נכון, חיים מסוכנים. יש לך אלטרנטיבה אחרת? חיים מסוכנים. תודה רבה לכם.
תודה רבה.